חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לקראת סגר החגים, הממשלה צפויה לאשר הלילה את התקנות וההגבלות לימי הסגר. מחר הן צפויות לקבל אישור גם מוועדת החוקה של הכנסת. על פי הנוסח שיובא לאישור, יהיה אפשר לצאת מהבית למרחק של 500 מטרים בלבד, מסעדות ייסגרו וינתנו רק שירותי משלוחים, התחבורה הציבורית תצומצם ותפעל מ-5 בבוקר ועד 10 בלילה. לקראת הסגר שיחל ביום שישי ערב ראש השנה, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כץ צפויים להציג מחר תוכנית כלכלית חדשה. התוכנית תתמקד במאבק באבטלה ובסיוע לבעלי עסקים. על פי התוכנית הצפויה, הרף לקבלת מענקים לבעלי העסקים ירד מ-40% ל-25% פגיעה במחזור החודשי. בנוגע למשבר האבטלה, התוכנית תעודד על ידי מתן מענק בעלי עסקים שישמרו על מספר רב של עובדים למרות ההגבלות. לקראת כניסת הסגר לתוקף, הביע ערב נשיא המדינה ראובן ריבלין התנצלות בפני הציבור בישראל על כך שברמה הלאומית לא נעשה מספיק כדי להתמודד עם הקורונה. שמחתם עלינו ואנחנו הכזבנו, אמר ריבלין. בפנייה לממשלה אמר הנשיא כי אמונו של העם יקר מפז. עלינו לעשות הכל כדי להשיב את הביטחון האישי, הרפואי והכלכלי לאזרחי ישראל. דברי הנשיא ריבלין, מהם הביא כתבנו איתי גדסי. המשלחת הישראלית בארצות הברית בראשות ראש הממשלה נתניהו נחתה הערב בנמל התעופה בן גוריון. לצד עשרות שבאו לברך את ראש הממשלה לרגל החתימה על ההסכמים עם איחוד האמירויות ובחריין, הפגינו גם כמה נגד ההתנהלות של הממשלה. בתוך כך, מהבית הלבן נמסר הערב כי כמה אנשי צוות במקום נמצאו חיוביים לקורונה. מוקדם יותר היום הודיע משרד הבריאות כי כל השבים בטיסתו של ראש הממשלה נתניהו מוושינגטון ייכנסו לבידוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף, במהלך ימי ראש השנה, ללא שינוי.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים לשעה שנייה של התוכנית קירות שקופים. השעה הייתה אחת אחר חצות. שלמה סגר את הגמרה ונשק לה, כאשר עיניו היו אדומות מעייפות, אך באותה מידה מאירות באור גדול, אור של תורה. לפני שעלה למיטתו, פנה לחדר הילדים, להתבונן בפניהם של שלושת המלאכים הקטנטנים שלו, להיטיב את צמיחותיהם, ללטפם ברוך, להזיל דמעה ולבקש מהשם שיגדל אותם לתורה, תורה ועוד פעם תורה. הוא נשק להם אחד אחד. כשהגיע למוישי בחורו, נצבט ליבו. הילד הזה, הוא לומד כל כך הרבה. בסך הכל ילד בן 10, הוא כבר נחשב ללמדן של הכיתה. ילד שהולך למתמידים, אחר כך למנחה וערבית, ולאחר ארוחת ערב כמובן החברותה היומית עם אבא, שעה של לימוד רציני ומעמיק. אתה עוד תהיה ראש ישיבה, תמשיך ללמוד ותמיד תזכור שכל מה שהעסקת עד היום אמנם זה הרבה, אבל אתה תמיד יכול יותר. תמיד תזכור מוישי שלי שיש עוד צעד קדימה ואתה חייב לכבוש אותו. כך היה מחזק שלמה את בנו לעתים קרובות. אבל בזמן האחרון מזדחלת לליבו הנגשה כבדה שמוישי שלו הוא לא ילד שמח כמו כל הילדים. עיניו כבויות תמיד. ובזמן האחרון גם הרבה בחדר מדווח על התנהגויות לא ראויות של מוישי. הרבה אומר, נראה לי שמשהו עובר עליו, הוא נהיה אלים, הוא לא רגוע, אולי משהו מפריע לו. שלמה מסתכל על בנו, מלטף אותו ברוך ואומר, אוי השם, מה קורה עם הילד הזה? אני כל כך משקיע בו, כל כך משתדל לחנך אותו, להתמיד איתו בתורה, בלימוד. למה זה לא הולך? למה הוא לא שמח? הנה, אפילו עכשיו כשהוא ישן, חריש קל מופיע על מצחו. למה? טוב, שלמה עמד לצאת מחדר הילדים, כשעיניו נפלו על הילקוט של מוישי, שהוא זרוק באמצע החדר. מה יהיה הסוף עם אי הסדר הזה? חלפה מחשבה בראשו. תוך שהוא מרים את הילקוט שהיה פתוח, וכל התחולה נשפכת ארצה. שלמה החל לאסוף את כל מה שנשפך, אך לפתע נחה עינו על יומן קטן, ועליו מדבקה. יומן אישי. כל הפותח עובר על גזל דעת. סקרנותו של האבא גברה, והוא פתח את היומן. פתח, וראשו הסתחרר. פתח, וידיו רעדו. סוף סוף פתח את ליבו הקטן, והרח של מוישי. וכך נכתב שם ביומן. מכתב לאבא האהוב. אבא לי, אני אוהב אותך, באמת אני אוהב אותך, ואני רוצה לעשות לך נחת. וזו הסיבה שאני לומד כל כך הרבה. אני לומד גם בהפסקות, כי אני רוצה שהרבה יבחין ויספר לך, כי אני יודע שזה יעשה לך שמח. כמו שאתה תמיד אומר לי, שהעיקר בשבילך זה שאני אלמד טוב, שאני אהיה ראש ישיבה. אני עושה את הכל. אבל אבא, אני אגיד לך את האמת. אבל אתה לא תיחס עליי? שזה נראה לי כל הזמן שאתה לא באמת מרוצה ממני. כי אתה אף פעם לא אומר לי מחמאה. אתה רק כל הזמן אומר לי להמשיך להתקדם. תגיד את האמת, אבא, נכון שאתה לא מרוצה? נכון שאתה מיואש ממני לגמרי? נכון שבפנים הלב שלך אתה לא מאמין שבאמת יצא ממני משהו? נכון? זאת הסיבה שאתה כל יום לומד איתי, נכון? וכל יום אתה חושב שאולי השתניתי, ואז כשאנחנו גומרים את החברותה, הפרצוף שלך נהיה כזה שוב רציני ואתה עצוב. כי אני לא כמו שציפית. אז אתה אומר, כל הכבוד, אתה רואה שאתה יכול, אז תמשיך עוד צעד קדימה. אבא, כל מה שאני עושה, זה לא מספיק. אבא, אני יודע שאני לא מוצלח. אבל אבא, אל תיחס עליי. כי אולי השם ברא אותי ככה. תאמין לי, אני עושה הכל. מה עוד אני יכול לעשות? כבר אין לי כוח. אני מרגיש שאני במרוץ, שאין לו סוף. אבא, אני עומד להתפוצץ. כל פעם בלילה שאנחנו הולכים לישון, אני חושב על זה. ואני מדמיין דמיונות מצחיקים. אני אספר לך, אבא, אתה מבטיח שלא תצחק עליי? כי אפילו אני שמעתי אותך אומר פעם לאמא שיש לילדים דמיונות מצחיקים. אז אני אספר לך שאני מדמיין בלילה שאתה בא אליי ליד המיטה ומלטף אותי ואומר לי באוזן, מוישי, אני אוהב אותך. ובעיניי אתה הילד הכי מוצלח. ואתה ממש משמח אותי בלימודים שאתה לומד, ואני חושב שאתה ממש מוצלח. ולפעמים, אבא, אני מדמיין יותר מוזר. שאתה אומר לי, מוישי, זה לא משנה בכלל אם תלמד או לא תלמד. אני תמיד אוהב אותך, אפילו אם לא תלמד כלום. אבא, אל תיחס עליי שאני מדמיין את זה. כי מה אני אעשה? זה בא לי לבד המחשבות האלו. אני מנסה לגרש אותם, אבל כל לילה הם חוזרים. מה אני אעשה? ועוד סוד אחד שאני חייב לגלות לך, אבא. שאני לא יודע למה, אבל לפעמים הדמיונות האלה, הם עושים לי לבכות. ואני מרטיב את הקרית הרבה. ואמא פעם, באה פעם אחת בבוקר ואמרה שחבל ששפכנו משהו כל כך מהר על הקרית, וכבר צריך לחבס אותה פעם שנייה, וכאב לי בלב שהיא צריכה לעבוד קשה, בגלל הדמיונות השטותיים שלי. אבא, אני אוהב אותך ואת אמא מאוד מאוד, ואני מבקש סליחה שאני מצייר אתכם כל הזמן, ובמיוחד אותך אבא, שאתה רוצה בן צדיק וקיבלת בן רשע. אבל אבא, זה בלי כוונה. החדר הסתובב סביבו והוא חש שגוש אדיר חוסם את גרונו. הוא הביט בבנו וחש כי הוא מתמוטט. עת עת התיישב על המיטה לצידו. לא יודע כיצד להקל את הדברים שזה אתה קרה. דמעות החלו זולגות מעיניו של אבא. זליגה שבתוך דקות הפכה לסכר שנפרץ. הוא בכה כמו ילד קטן, כמו ילד שאיבד את הוריו באמצע לונה פארק. אני אכזר, רשע, טפח על ראשו. איך לא הייתי קשוב לליבו הפצוע של הבן שלי? מתי אמרתי לו מילה טובה? עם כל הלב. מילה אמיתית. לא רק מחמאה שתבוא כהקדמה למשפט ההמשך. נו, אז אתה מסוגל לעוד, אז תמשיך הלאה. מתי בפעם האחרונה גרמתי לבן שלי להרגיש טוב עם מה שהוא כבר עושה, בלי לצפות ליותר? מתי? אז הסתכל אבא על מוישי הקטן הרדום. מוישי, אתה חושב שקיבלתי בן רשע, אבל אתה לא יודע שאתה צדיק שקיבל אבא רשע, שלא קשוב ללבך שוטט אדם. הכל היה רק האגו שלי. רציתי להרשים את כולם עם הבן החכם שלי. דרשתי ממך תמיד מעל ומעבר. הכנסתי אותך ללחץ אטומי להתקדם במרוץ שאין לו סוף וגם לא תכלית. הוא רחן על מוישי, ליטף אותו ליטוף שהפך לחיבוק אז, כאשר הדמעות החמות נוטפות על פניו הרכות של האלם הרדום, ולחש באוזנו, מוישי, אני אוהב אותך. כל מה שאתה לומד עושה לי טוב באמת. אתה בשבילי כבר גדול הדור. אתה גיבור שאתה שורד אבא כמוני. עיני הילד הרך נפקחו. אבא, למה אתה בוכה? ומוישי, עוד משהו קטן. שתדע שאני אוהב אותך אפילו אם לא תלמד כלום. כן, מוישי, אתה לא חולם את זה. זו מציאות, אני אומר את זה. אני אוהב אותך בשל עצם העובדה שאתה הבן שלי. אני מבטיח לאהוב אותך תמיד, שתהיה בטוח שזה הנכס הכי יציב שיש לך בחיים. זה משהו שאף אחד לא ייקח ממך, גם לא אתה בעצמך. אני מבטיח. מוישי, הילד, חייך חיוך דק, עיניו נהרו. הוא היה חצי ישן. אביו הבחין שמבט כזה לא ניבט מעיניו כבר שנים, וליבו נחמץ. האלם היטיב את אחיזתו בידו של אבא. הוא עצם את עיניו ונרדם. אבל הפעם, מזה שנים, הייתה זו שינה רגועה, נינוחה, שינה שיש בה שלוות אמת, שינה פשוטה של ילד. אהוב. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו. ערב טוב. מאזין, בבקשה.
ערב טוב?
כן.
כן, אז קודם כל צריך לברך על הקורונה. יש בקורונה ברכה מרובה. ולמה? כי עכשיו שמענו שבסוף שבוע לא יהיה נסיעות תרבות ציבורית. לא ביום שישי ולא במוצאי שבת. אני כבר עשרות שנים על זה עם הציבור החרדי, אומר, לא ייתכן שהציבור החרדי הוא חלק מערכת שלכם לשבת. שר התחבורה בזמנו קץ, המעבר לשעון חורף, 165 קווים מחלים שבת, בערב שבת. בשעון קיץ, מאות קווים מחלים מוצאי שבת. זאת אומרת, כל מי שנוסע, כן, או בערב שבת, או במוצאי שבת, הוא גורם לחילול שבת. עכשיו, ברוך השם, נפסק הכל, נסיעות רק לחמישה ימים בשבוע, כן, לא ביום שישי ולא במוצאי שבת, נפתרה הבעיה. לשמחתנו הרבה. כן, עכשיו אני צריך לומר עוד משהו, שאם הציבור החרדי, כן, גם הספרדי וגם אשכנזי, לא יתקן את מנהגי התפילה שלו ביום יום, אז ביום כיפור הוא יעמוד לפני שוקת שבועה. ולמה? התימנים, כן, ביום כיפור יש חמש תפילות, כך מהרמב״ם, בכל תפילה יש נפילת אפיים. ביום יום שחרית מנחה, יחידי סגולה נופלים בערבית גם, כן, אומר הרמב״ם, רק ביום כיפור יש חמש תפילות, וכל אחד מהם נפילת אפיים. כן? אבל סדר העבודה, תימנים יושבים, עומס על הלוואה בלי ליפול. כן? כי זה טעות שמה, ליפול שמה. ומי נופל שמה? ספרדים ואשכנזים, שכל השנה התפילה שלהם לא כסדרה. למה? ספרדים בכלל הפסיקו ליפול, ואשכנזים נופלים צד ימין במקום צד שמאל, ועכשיו כשהם פעם נופלים כמו שצריך, הם נופלים לא מתי שצריך.
כן.
צריכים לתקן, עכשיו לתקן את הדברים.
יש לנו, ברוך השם, כל כך הרבה דברים לתקן, וישר כוח גדול שאתה מעורר אותנו, מעורר אותנו, כן, כן. ישר כוח שאתה מעורר על הדברים האלה, אני חושב שהם חשובים, רק שזה פחות, טיפ-טיפה פחות רלוונטי לתוכנית הזו, אבל אני מעריך שבוודאי הדברים שאתה אומר הם חשובים, ויש מה לתקן ולעיין יותר בהלכה. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית סיכום של שנה, אז כחלק מזה אנחנו מביאים כל מיני, נקרא לזה מקרים וסיטואציות חינוכיות מעניינות שקרו במרוצת השנים, ואפשר לשתף את המאזינים בניסיון שלנו, ונשמח שגם אתם תשתפו אותנו בניסיון שלכם. אז התקשרה אליי יום אחד סבתא, וזה קורה הרבה, תתפלו לשמוע, הרבה מאוד סבתות דואגות לנכדים שלהם, לילדים שלהם. יש לנו, אני חושב, חלק ניכר מאוד מאלו שרוכשים את הקורס הרישיון לחנך, זה סבתות שקונות את זה לילדים שלהם, וזה מרגש ויפה, והרבה מאוד סבתות עושות את זה בטעם טוב, לא בהתערבות, מה שנקרא, בחינוך של הנכדים, לא בהתערבות בוטה או קשה, אבל בהחלט, בהחלט עושות את זה בטעם טוב ובצורה נכונה, ומביאות גם לתוצאות טובות, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו מקבלים, ברוך השם, תגובות כל כך נפלאות, שדברים השתנו בעקבות הקורסים המוקלטים הללו. אז התקשרה אליי סבתא ואומרת שיש לה נכד. והנכד הזה הוא פשוט מאוד ילד בן מערך 8, והוא לא מפסיק לאכול. אכילה שאין לה סוף. אז מה עשו ההורים? הם פשוט מאוד קנו מנעולים מיוחדים, ונעלו את ארונות המטבח כדי שהילד לא יוכל לאכול ללא בקרה. אז שאלתי אותה, מה הבעיה? שיתנו לה לאכול, אלו בסוף הבטן מתמלאת. וזהו, כמה כבר יכול להיכנס בבטן של ילד בגיל 8? אומרת לי הסבתא, ופה היא הפתיעה אותי, תקשיב טוב, הילד אוכל ואוכל ואוכל, מגיע לנקודה שהוא מתמלא כמו שאתה אומר, אבל אז הוא פשוט ניגש לשירותים. הוא מקיא את הכל החוצה, וחוזר לארונות ואוכל עוד ועוד ועוד. מה אתה מציע לעשות? אז כמובן שלא שלפנו עצה מהשרוול, אבל אחרי שיחה ארוכה הבנתי שהרוח של הדברים בבית הייתה כזו. האמא הייתה מאוד מאוד לחוצה, שמה הבן שלה ישמין. ממה היא הייתה לחוצה? כיוון שבעבר שלה היא בעצמה סבלה מעודף משקל. והיא עבדה על זה מאוד מאוד קשה. וכשהיא רואה את הבן אוכל טיפ-טיפה מעבר למותר, זה מלחיץ אותה מאוד ומכניס אותה ממש לסטרס. אגב, בסוגריים, זו תופעה מאוד מצויה. נניח שיש לנו איזה דוד במשפחה, לא עלינו ולא עליכם, שישב בכלא. על מה? נניח על גניבה. כשאנחנו מגדלים את הילד שלנו, ופתאום רואים שהוא גנב משהו, זה מלחיץ אותנו מאוד, רק שלא יהיה כמו הדוד ההוא, רק שלא יהיה כמו הסבא, או כמו, לא יודע מה, הקרוב משפחה הוא שהשפיע על חיינו. אם אנחנו בעצמנו סבלנו, נניח, מהשמנה, או מאיזו תופעה לא טובה שיש בי, נניח שאני מרגיש שאני לא דובר אמת, שאני בן אדם הרבה פעמים מעגל פינות, מה שנקרא, או בעברית שיחה, משקר הרבה. אם אני אתפוס את הבן שלי על שקר, זה ילחיץ אותי פי כמה מאשר השכן שיתפוס את בנו על שקר. כי כשאני רואה את המידות הרעות שלי מתגלמות בילד שלי, אפילו במעט, זה מקפיץ אותי, זה מציס אותי, זה מכניס אותי לחרדה, שמא חס ושלום אני הולך לגדל עוד דור, כמוני, כמו הדבר שאני לא הייתי רוצה. ואז מה קורה? אנחנו מגיבים ברדיקליות. אנחנו מגיבים באופן מוקצן, באופן שאנחנו נכנסים לאיזה סרט אימה, מה הולך להיות כאן? נניח בחורה שהייתה חילוניה לגמרי, זה מצוי הרבה מאוד אצל אנשים שעשו את המהפך הזה מהעולם החילוני לגמרי לעולם החרדי. ופתאום היא רואה את הבת שלה, שברוך השם הבת הזו כבר מגיל אפס גדלה במוסדות תורניים, ופתאום מגיעה לגיל וקצת החצאי טיפה עולה למעלה, טיפ-טיפה הצניעות לא כמו שצריך. האמא הזו מסוגלת להפוך עולמות ולצעוק עליה, את פושעת, ואת רוצה להיות חילונייה, ואת... הילדה בכלל לא חלמה על הכיוון הזה. מה גורם לאמא לעשות את זה? החרדה והפחד הזה. היא אומרת לעצמה, אני עשיתי את המעבר הנורא הזה, אני יודעת מה הסחי והמאוס שיש בעולם ההוא. וכל שינוי קל בצניעות של הבת שלה מקפיץ אותה ומכניס אותה לחרדה, שמה הבת בדרך לשם. וזה אני פונה ליועצים שבינינו, ולאותם עשרות בוגרי הקורסים שלנו, לומדי הקורסים שלנו. תדעו בייעוץ, שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים מיד לשים עליהם את הדגש, וגם כשאני יושב עם זוג ומייעץ להם, זה אחת השאלות שאני שואל זה, מה הסיוט הכי גדול שרודף אתכם? כל אחד שעולה לישון בלילה, מה הסיוט שרודף אותך? ולא פעם ולא פעמיים, האבא או האמא אומרת, אני מפחדת שהיא תהיה חילוניה. הילדה התחילה עם משהו קל, האמא כבר רואה את סוף התמונה. ובבירור נוסף, אתה רואה או בגלל שהם בעצמם היו חילוניים, או בגלל איזה דוד או דודה, הם לא רוצים, יש איזשהו סיפור במשפחה, שלכאורה כאילו הולך להתגלם על הילדה הזו, או על הבן הזה, שמתחיל לשקר, מתחיל לגנוב. ברגע שמודעים לדבר הזה, כבר יותר קל למתן את התגובה שלנו כלפי הילדים. אז כשבררתי עם אותה סבתא, זו התמונה שהתקבלה אצלי. שמה שקורה בבית הזה, זה שהאימא סבלה פעם מעודף משקל, ועכשיו היא כבר לא סובלת מזה, אבל היא מפחדת שהילד ישמין. וזה גרם לה להגיב באופן קיצוני. וכל ילד שאתה מונע ממנו משהו באופן קיצוני, בדרך הלא נכונה, כי לא לקחת את הקורס הרישיון לחנך, וראית והבנת מה זה נקרא לי, איך, מהו כוח הבחירה של הילד, איך אפשר למנוע משהו מילד, אבל לא להפוך את היוצרות, מה אנחנו עושים? אנחנו מפתחים השתוקקות אדירה של הילד, דווקא לאותו דבר שאנחנו מרחיקים ממנו, אם אנחנו מרחיקים בצורה לא נכונה. וכאן הרחיקו בצורה לא נכונה, את הממזקים, את האוכל, את הדברים, ואצל הילד זה נהפך לחולני, חולני לגמרי. מה עושים? אמרתי לה, תקשיבי, תנסי להשפיע על הבת שלך. אמרתי לו, אותה סבתא, תנסי להשפיע על הבת שלך שתנהג לפי העצה שאני נותן לך. אל תחכו שהילד יהיה רעב או שהילד יבוא ויבקש ארוחה. מה שתעשו, אתם יודעים מה, לפני שאני אתן את הפתרון, נצא להפסקת פרסומות, ומיד אתן את הפתרון, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כמידי מדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
99% שנהיה בבית בחגים, 100% שנחגוג בהידור עם פריטי הצורפים מכסף טהור ב-30% הנחה. הקדימו להתחדש עוד השבוע ותהנו מ-30% הנחה ברשת הצורפים על קולקציה חדשה של קופסאות אתרוג, דבשיות, גביעים ומבחר פריטים לחג. עכשיו מסניפי הצורפים ברחבי הארץ ובאתר הצורפים.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85, 10.
שלום, כאן אופר הלוי. בידוד, סגר, עוצר. איי, כולם בבית, הילדים, שיהיו בריאים.
או שתצא מהמקרר. תרד מהספרייה.
מה עושים?
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי אצלכם בבית.
זה רעיון מדהים.
עכשיו לרכישה בדיסקון קי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
03-909-2124. 1-2-4
ירושלמים, השנה קונים מתנות לחג שיקחו אתכם לפסגה. מבצעים שלא תמצאו בשום מקום אחר. כל החנויות שבדיוק חיפשתם במקום אחד. חנייה בשפע, שעתיים ראשונות חינם. פסגות רוממה, לואיס ברנדס, פינת ירמיהו, ירושלים.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
באתרוג יש את צורת גידולו, נקיותו ואף את צבעו. בכן בהדסים יש להקפיד על שילוש מלא ומוחלט, כל זה ועוד מוקפד היטב בקשרות זו.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
איפה אפשר לקנות מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
עכשיו בלוטו 23 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 46 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
לפני שנעבור למאזינה של הקו, היו כמה פניות לגבי מספר הטלפון להזמנת הקורס הרישיון לחנך, 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזינה של הקו. מאזין, בבקשה.
איתי?
כן, בבקשה.
שלום לך, כבוד הרב, מדבר מרדכי.
כן.
מאוד נהניתי מהדברים, בכלל מכל התוכנות של כל השנה, תודה רבה.
תודה.
יש לי שאלה כזאת, אני אבא למשפחה, ברוך השם, עם הרבה ילדים. הנושא הזה של לקבל את הילד כמו שהוא, מעבר למשפט הזה, כאילו, איך זה בא בלידי מעשה? למשל, אתה רואה ילד בן 7-8 שמרביץ לאחותו ומתאכזר אליה, לדוגמה, כן? עכשיו, אני אוהב את הילד, אבל איך אפשר לומר, מה זאת אומרת לקבל ילד כמו שהוא? כאילו, ברור שיש ציפיות ויש כללים.
המשפט, סליחה שאני קוטע אותך, המשפט לקבל את הילד כמו שהוא, הוא משפט כפרני, לא נכון, וטעות שהתאזרחה בלב כל מיני, אפילו אנשים שעוסקים בחינוך, אבל לצערנו הרב את חוכמתם הם לא ינקו מתלמוד תורני, אלא מכל מיני מכללות וכדומה, שלוקחים את כל תורת הפסיכולוגיה הגויית, ורק מדביקים על זה כמה מאמרי חז"ל, למעלה כותבים בסד, וזה נהיה מאמר תורני. אין דבר כזה ביהדות לקבל את הילד כמו שהוא. ממש לא. לא על זה מדברים. עד רבה.
זה בדיוק השאלה שלי. זאת אומרת, אם זה בחור בן 18, לא משנה הגיל, ילד שבוחר בדרכים לא טובות, אז מה פירוש? בעלי שני נשאר לאהוב אותו, אבל יש עליו כעסים. זאת אומרת, איך מבדילים באמת, מה זאת אומרת, לקבל אותו כמו שהוא, לבין... שאלה להסביר לנו את הנקודה הזאת באמת.
אני אסביר. קודם כל, בוא נעשה חלוקה. יש מושג שנקרא בחז"ל גיל חינוך. זה נקרא בתורה גיל חינוך. ויש גיל שהוא כבר לא גיל חינוך. כשאתה מדבר על ילד בן 18, הוא כבר מחוץ לגיל חינוך. בוא רגע ניגע בגיל חינוך, אחר כך במה שלמעלה ממנו. בגיל חינוך, כל התפקיד של ההורה הוא לקדם את הילד, לשכלל את הילד, להביא אותו לנקודה הכי גבוהה שהוא יכול. אז מה פתאום לקבל אותו כמו שהוא? אלא מה הכוונה? אנחנו אומרים שילד מחויב לקבל אהבה ללא תנאי. זאת אומרת, אני דורש מהילד דרישות משמעת, אני דורש ממנו דרישות לימודיות, אני מעודד אותו להתקדם, אני תמיד דוחף אותו קדימה, זה נכון. אבל לעולם ועד לא יהיה מצב שאם הילד לא עומד במשימות, או נופל, או כושל, או מתעצל אפילו, או אפילו פושע, ואז אני לא אקבל אותו כמו שהוא. זאת אומרת, אתה לא שומע בקולי, אז אני לא אתן לך מה שאתה רוצה. אז אני גם לא אתייחס אליך. יש אמהות שומעות לילדים, את לא מקשיבה לי כשאני מדברת איתך. אז גם אני לא אקשיב לך כשאת רוצה לספר לי משהו. זו טעות פטלית. אין דבר כזה לקבל את הילד כמו שהוא. אבל יש ועוד איך יש לאהוב את הילד בלא שום תנאי שהוא. זה מגיל חינוך. מה קורה בגיל שהוא מחוץ לגיל חינוך? טעות מאוד 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 נפוצה אצל הרבה הורים שממשיכים לחנך את הילד לדורי דורות, ממשיכים לחנך. אספר לך סיפור. התקשרה אליי אמא מודאגת מאוד. היא מספרת לי על הבת שלה, אומרת לי, תשמע, הבת שלי היא לא ממושמעת, יש לי בעיות של משמעת נוראיות, היא מתלבשת לו כמו שאני רוצה, אני מדברת איתה, אני אומרת לה, היא עושה מה שבראש שלה, וממש מדברת, ואני לא יכולה איתה, וכמה שאני מבקרת אותה, כמה שאני מהירה לה, היא לא מוכנה להשתנות, ואני אומרת לה, זה את חייבת לעשות. ואחרי 10 דקות שהיא פורקת את כל מה שיש לה על הילדה, אני רק מנסה להשכין מילה כדי לדעת על מה מדובר, אז אני שואל אותה, בת כמה הבת? תדע מה היא עונה לי? בת 45. אתה מבין? אמא מתוסכלת ממש, כאילו דיברה על ילדה בת 12, אבל הבת שלה כבר בת 45. כאילו, ממשיכים, דוארים, אנחנו מחנכים כל החיים. זו טעות, זו לא תפיסה תורנית. אז מה קורה אחר כך? כשהילד... לא, הוא יש לו את כוח הבחירה שלו, ולא, אבא לא הצליח בזה, וזה לא חיסרון בנו. הלו, חזקיה המלך ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח. משיח, זה דבר אדיר. איך הוא ביקש לעשות אותו משיח? מה, הוא לא ראה איזה בן יצא לו? הוא לא ראה שיצא ממנו מנשה, שהיה רשע גדול? איך יכול להיות? הלו, בן אדם שיש לו בן מקולקל ברחוב, הבן הכי מקולקל בדור הזה לא מגיע לקרסוליים של מנשה. איך אפשר לעשות את האבא משיח? אתה יודע איזה, איך אומרים בלשון העם, פדיחות זה, שהמשיח מגיע ואחריו מגיע הבן שלו ככה עם קוקו והגילים, איזה לא נעים. ביקש הקדוש ברוך הוא, לא איזה צוות יועצים, לעשותו משיח. מה התשובה? והגמרא אומרת, הרי חזקיה המלך, נעץ חרב בבית המדרש, ואמר מי שלא יעסוק בזה, ידקר בזה, ולא נמצא תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אז הגמרא שואלת חזקיה המלך שלכל העולם לימד תורה, לבנו לא לימד תורה? איך הוא נכשל בחינוך? אתה יודע מה עונה הגמרא? אלא מכל תורך שטרח בו, מכל עמל שעמל בו, ולא העלה עולם מוטב. במילים אחרות, ההכרה וההבנה שלאדם יש בחירה, ואת זה הרבה הורים לא תופסים, זה לא נכנס לראש, אני לא יודע למה. אני אשלוט על הילד הזה, אני אשבור אותו, אני ארסן אותו, אני אראה לו, אני ארתיע אותו, אני אזעזע אותו. כמה משפטים שמעתי בימי חלדי כשאני עוסק בחינוך. בלי סוף משפטים. זאת אומרת, אתה כופר בבחירה. אתה מאמין שלך כהורי יש בחירה, אבל לילד שלך אין בחירה. והיא גוף הטעות שמולידה לנו ילדים שנושרים לרחוב. הגישה הזו היא גופה שפולטת אותם בחוצה מהמסגרות. הרצון לשלוט, לשלוט בהכל. קודם כל זה סותר את יסוד האמונה והיהדות, שאין עוד מלבדו, והיסוד של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. ואנחנו כופרים בבחירה, כופרים בבחירה של הילד. לא, אתה לא תבחר, אני יודע מה טוב לך. אז ממשיכים עם זה. לכן השאלה היא כבר לא שאלה, כי בגיל 18, פה אתה יכול להגיד לקבל אותו כמו שהוא, לאהוב, לחבק, כי כבר כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה, בדיוק אותה מצווה, שלא לומר דבר שאיננו נשמע. ובגיל 18 הדברים כבר בדרך כלל אינם נשמעים. בסדר?
תודה רבה לרב, כל השנה הרב
עזור לנו
מאיר לנו את העיניים
בהרבה סביב. תודה רבה גם לך. נעבור למאזינה על הקו, שלום וערב טוב.
הלו.
כן, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, מאשרה אותנו מאוד, ואנחנו מאוד מאוד נהנים ממנה.
תודה.
דבר שני, אני מאוד קשה לי להביא הרגשות. ואני שואלת איך מרים רגשות חיבה ואהבה לילדה גדולה בת 10 בערך.
שאלה יפה, ויש הרבה הרבה אמהות שעכשיו מזדהות עם השאלה הזו. אוקיי, למדנו, הבנו, שצריך לאהוב את הילדים ולהביע את זה החוצה. כולנו אוהבים את הילדים. אני לא מאמין שיש הורה שלא אוהב את הבן שלו. זה צריך להיות מאוד מאוד שונה. זה דרך הטבע שהורה אוהב את הבן. הקושי הוא בלהחצין את זה, בלהראות את זה. ישנם הורים שמתקשים בדבר הזה. צריך קודם כל לדעת כמתווה, זה משהו שאת חייבת לעבוד עליו ולפתור אותו עד הסוף, עד 100%. זאת אומרת, את צריכה לקבל החלטה בערב ראש השנה הזה, שבעזרת השם בערב ראש השנה הבא, את כבר אמא שמגלה גילויי חיבה באופן טבעי, בשפע רב, בלי קושי. זה קודם כל המתווה, זו המטרה שלך ב-365 ימים הבאים. עכשיו, איך, אני יכול לתת לך את הטיפ הראשון איך להתחיל, אם תרצי את ההמשך, אז בקורסים שלנו. איך אנחנו מתחילים? ידוע מאוד שעיקר הקושי שלנו עם הילדים זה שהם חיים. מה אני מתכוון? כילד חי הוא תוסס, הוא עושה, הוא מציק, הוא מפיל, הוא מדבר. זה קשה להגיד את זה, אבל זו האמת. הרבה מאוד הורים, בפרט הורים צעירים בדור הזה, מרגישים שהילדים הם סוג של עול, של משהו שכבר רוצים להתפטר ממנו. די, שיעלו לישון, שיהיה לי כבר שקט. שלא לדבר על הורים עם סמארטפון, שהם כל כך צריכים את השקט 24 שעות. והילד הופך להיות מטרד, וזו מכה שלא כתובה בתורה. אבל, מה אנחנו יכולים כן לעשות? תתחילי בזמן שהילדים ישנים. יש לך ילדה שישנה בלילה? בדרך כלל כשהם ישנים הם רגועים, הם ילדים טובים, הם לא מפריעים. תשבי לידה ותתבונני בה. אצל אמא שזה מאוד קשה לה, אני מציע לה הצעה נוספת. אני אומר לה, תשבי על כיסא ליד המיטה שלה, תתבונני בפנים שלה כשהיא ישנה, ותחזיקי ביד אלבום תמונות שלה, של הילדות, של גיל הגן, של גיל שנתיים, שלוש. תתבונני באלבום ובילדה חליפות. בפרט הילדים האלה הקשים, ה-ADHD, הנוראים שגם המחכים שיעלו לישון. לא לזרוק אותם למיטות ולהתפנות לעסקים שלנו. לפני שאנחנו הולכים לישון, לשבת על כיסא לידם, להדליק מנורה קטנה, להתבונן בתמונות הילדות שלהם, בזמן שהם היו מתוקים, שאהבנו אותם, שאיזה שטויות הם עשו, וחוכמות קטנות כאלו, והתלהבנו מהם, ולהסתכל על הילד ולהגיד, זה הילד שבתמונה. זו הבת שבתמונה הזאת, הילדה קטנטנה. כמה ילדה בת 8 יכולה להשחית את הנפש שלה? כמה? הרי עד גיל 3 היא הייתה מתוקה, נכון? מה כבר אפשר להרוץ ב-5 שנים? אנחנו יוצאים מהפרופורציות. נסתכל באלבום תמונות האלו, ולהגיד בכל רם, אני יודעת שאת לא הילדה שאת מתנהגת ביום, שעושה לי בעיות, שצורחת. בתוך תוכך את הילדה הקטנה, הטובה הזו, הנעימה, התאורה, ואז לחבק וללטף וללחוש לה באוזן, אני אוהבת אותך, את יקרה לי, את חשובה לי, להתחיל מזמן השינה. הרבה יותר קל נפשית להביע רגשות למי שקשה לו להביע. יותר קל לו להביע מול אדם ישן, והראש, שהיה מגדולי הראשונים, מעמודי ההוראה, כתב בספרו אורחות חיים, כתב שכל מה שמשפיעים על נפש האדם בלילה, הולך ומתפתח ומתעצם במשך הלילה. לכן יש עניין להירדם מתוך קריאת שמע על המיטה, מתוך דברי תורה, כמה שאותה תורה מלווה אותך בזמן השינה, ומתגברת ומתעצמת בעומק הנפש, בתת ההכרה. לכן מילים של חום, של אהבה, ליטוף, גם כשהילד ישן, חודרות פנימה ומשפיעות לתת ההכרה. תתחילי את זה כצעד ראשון, ובעזרת השם, או שתעשו דרך הקורסים שלנו, או במפגשים אישיים איתנו, או בהתייעצויות טלפונית, ניתן לכם בעזרת השם גם את הדרכים להמשיך הלאה.
בסדר, תודה רבה.
בהצלחה. לפני שנצא לפרסומות, אני חייב לכם חוב מלפני הפרסומות. על אותו ילד שבולס ואוכל עד כדי הקאות, מה עושים? אמרתי לאותה סבתא, תקשיבי, תגידי לבת שלך מהיום, לא לחכות שהילד יבקש אוכל. אתם עורכים לו שולחן כשלומו בשעתו, שאין בו שום מגבלה. פותחים את הארונות לרווחה, מצידי תפרקו את הדלתות. ומגישים לו כמויות של אוכל שיש בהם כדי שלוש הקאות. תקי, תחזור, תקי, תחזור לשולחן. אין לזה גבול מכל מה שהוא אוהב, כמה שהוא רוצה, בלי לחכות שהוא יבקש. אתם יוזמים, אתם מציעים. כל דקה שהוא משחק במשחקים, תבואו עם חטיף, תבואו עם פרי, תבואו עם משהו, תנו לו, תנו לו, תנו לו, תציעו לו. בלי סוף. אמרת לי, אתה בטוח? אתה לוקח אחריות? אני לא אומר שזה מה שאתם צריכים לעשות בבית, אני רק מציג קו. איתה ישבתי לבירור ארוך כדי לתת את ההצעה הזו. בסופו של דבר, זה מה שהם עשו, ועשו את זה באומץ רב ובלב שקט, והבעיה נפטרה כליל בתוך זמן קצר, הילד כבר לא רצה לאכול. כשאתה לוקח באופן לא מבוקר, אתה מפתח תשוקה. ישנם הורים שהם חסידי בריאות, אני לא נגד, אני חושב שזה דבר נפלא, אבל דווקא הבנים שלהם פורשים מן הדרך הזו, בגלל החסר. ילד צריך משהו מתוק, שהוא אוהב. תצליחו להעיב עליו ממתקים בריאותיים, אשריכם. אבל אם לא, הוא עלול לפתח חסר. חסר כזה חריף, אם הוא חריף, עלול להוביל לגנבות, עלול להוביל לחוסר יושר, עלול להוביל למעשים בסתר. מה אנחנו צריכים את כל זה? נצא לפרסומות, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני ארבעת המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו ארבעת המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות, 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
חג שמח מקידי שיק. קולקציית החגים האופנתית עכשיו בחנויות הרשת. בואו להתחדש. קידי שיק מאחלת שנה טובה לכל עם ישראל.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים. ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
עכשיו בלוטו 23 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 46 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מיני בר נועם אחד,
תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום עליכם מאזינים יקרים, התוכנית קירות שקופים במהדורה מורחבת של שעתיים לכבוד סוף שנת תש"פ. ואנחנו בתוכנית שמסכמת את השנה ומעלה כל מיני אנקדוטות, עניינים חשובים של הרבה הרבה נושאים קצרים וקטנים, אבל מאוד מאוד חשובים שצריך לדעת אותם. עוד עניין מאוד מאוד נפוץ. אני קשה לדבר על זה ברדיו, אולי לכן לכינו את זה לשעה הזו, אבל אני אשתדל לדבר בצורה שלפחות ציבור ההורים שכן נתקל בבעיה הזו, יבין על מה אני מדבר. לא פעם, כל כך הרבה פעמים פונים אליי הורים, עם בעיות, עם ילד בגיל 7, 8, שיש איתו כל מיני עניינים, שהצניעות יפה להם. והילד לא מבין את זה. והילד עושה הרבה דברים, לפעמים זה בעניינים פיזיים, לפעמים בעניינים אחרים, שזה ממש 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 לא תואם צורה של בן תורה. בדרך כלל, זה דבר שמלחיץ מאוד את ההורים. ועל אחת כמה וכמה, שמערכת התלמוד תורה, אם זה קורה שם, אז בכלל מלחיצים את ההורים. ומה הדבר הראשון שאומרים כשלא יודעים כלום? תקחו אותו לטיפול. הילד צריך טיפול, לא? הוא לא נורמלי, אם בגיל 8 הוא מתעסק עם דברים כאלו, כנראה שהוא צריך טיפול. וכנראה שצריך גם פסיכולוג. ולפעמים יש מנהלים שמחזיקים רשימה של פסיכולוגים ושולחים אליהם, והורסים את הילד לכל החיים. זה הייחודיות, ואני רוצה שנבין את זה כמה זה חשוב. הייחודיות של ייעוץ תורני. בשפה פשוטה ופחות מודרנית, מה זה ייעוץ תורני? זה הסתכל באורייתא וברא אלמא. אין דבר אחד בעולם של התורה ולדרך התורה ולדרך שמה שקיבלנו מרבותינו, אין לו את הפתרון הכי טוב בעולם. מי שברא את הנפש הוא היחיד שיש לו את הסמכות לומר איך לטפל בנפש. וכשאתם לוקחים את הילדים שלכם למטפלת רגשית, למטפל כזה או אחר ולא משנה מי הוא ומה הוא, אם הוא לא עובד על פי תורה, אם הוא עצמו לא אדם תורני, בהרבה מן המקרים הוא לא יועיל, ובחלק אחר של המקרים הוא עלול מאוד מאוד להזיק. עכשיו, אני רוצה לומר לכם מה אומר הרב דסלר על העניין הזה. יש מושג שנקרא, כל הפוסל במומו הוא פוסל. מה הכוונה? כל הפוסל במומו הוא פוסל. אם אני נניח אומר על פלוני, איזה שחקן צבוע, עזוב אותך, אל תאמין לו. איך אני מזהה את החיסרון הזה? מאיפה אני יודע מה זה המושג של שחקן, צבוע? מאיפה אני יודע מה המהות של זה? חייב לומר שאני חווה את זה על עצמי מדי פעם, נכון? אחרת, מאיפה אתה מכיר את זה? מאיפה אתה מכיר? אם אני אומר על פלוני, זה בן אדם כעסן כזה, מאיפה אתה יודע מה זה כעסן? כי אתה בעצמך חווה כעס, נכון? אתה יודע לזהות את זה. דבר שאני לא יודע על קיומו, כי אף פעם לא חוויתי אותו, אני לא יכול לזהות אותו אצל השני. זה מוסכם על כולנו? זה בעצם היסוד. כל הפוסל, אם אתה מוצא מום בשני, במומו הוא פוסל. אתה מזהה את החיסרון הזה, כי אתה מודע לו, כי חווית אותו, כי אתה יודע שהוא קיים. גם אצל אדם וחווה. אחרי שאכלו מעץ הדעת, הסתתרו, התביישו, נכון? למה לפני כן הם לא התביישו? למה ולא התבוששו, אומרת התורה? התשובה היא כי זה לא היה הצד הלא נקי שבדבר, לא היה בכלל בתודעה, לא היה במושגים. ממילא הם לא זיהו שיש כאן בעיה. ממש כמו תינוק, שיכול ללכת בחוסר צניעות, או לא אכפת לו כשמחליפים לו ליד כולם, כי זה כלום, זה לא במושגים שלו. צריך לזכור ולדעת שילד בגיל 7 וילד בגיל 8, אם הוא לא נחשף חלילה באיזה תאונה לדברים לא רעים, שזה רובה דרובה של המקרים, הילד הזה, כל מה שאנחנו מנסים להדביק לו על ההתנהגויות שלו, זה לא במערכת המושגים שלו בכלל. אז אני המבוגר נכנס ללחץ מהמעשה הפיזי שראיתי, כי בעולם שלי הדברים האלה קיימים, אני נלחץ, ועוד שולח אותו לטיפול. אולי תלך אתה לטיפול. במערכת של העולם של הילד, זה לא קיים. הוא יכול לקחת את זה כשעשוע, כמשהו מסקרן, מעניין, אבל לא מה שאנחנו מבינים. זה פשוט לא קיים בעולם שלו. ולכן יהיה עוול להתחיל לטפל ולשוחח איתו על הדברים הללו. מה כן צריך לעשות? להתייחס לזה כמו בעיית משמעת. נניח שזה אגרטל יוקרתי בבית שלא מרשים לגוע בו. זה מה שתגיד לילד. תגיד לו, בני היקר, א', ב', ג', אני לא מרשה לעשות, זה לא ראוי, נגמר הסיפור, שלא יקרה עוד פעם. ואם קרה עוד פעם, אתה יכול להזכיר לו אפילו בחומרה, ואפשר אולי מכה קטנה על היד אם אתה לא בכעס, תנאי ראשון, ואם אתה מביע חום ואהבה באופן קבוע, תנאי שני. עד שאתה מרגיל אותו, זה לא עושים. אבל תתייחס לזה כבעיית משמעת טכנית, לא כאל משהו מהותי. שלום וערב טוב למאזין. ממש בקצרה, בבקשה.
שלום כבוד הרב. מדבר על הדיווחות, אני מאוד נהנה מהשיעור של הרב, מהשיעור.
תודה.
אני שואל, הילדים שלי כל הזמן, לפעמים הם רבים, ואני לא יודע מה לעשות, כי אני אומר להם לא לריב, ואז אחר כך ממשיכים לריב. מה, להימנע מזה, או כל הזמן להעיר עוד פעם ועוד פעם?
הילדים ביניהם רבים, זה מה שאתה מתכוון?
כן.
בני כמה הילדים?
בני 9 עם 5. כאילו, הילד המבוגר כל הזמן רב עם הילד הקטן, ואני מנסה להגיד לו.
אני מבין. מאוד 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 קשה בכמה דקות לענות על זה, אבל אני אתן לך קו כללי, בסדר? תנסה לעבוד איתו. נניח, בשפת המשל, יש לי 4 כיסאות. יש כיסא אחד פלסטיק, אחד מעץ, הוא כבר קצת יותר נחשב, אחד עם ריפוד, עוד יותר נחשב, ואחד זה ממש קורסה. אז במשל, יכול להיות שתהיה ביניהם קנאה, שנאה, מריבות, נכון? כי אחד אומר לשני, למה עליך מעדיפים? למה אותך לקחו לסוכה? למה אותי לא? וכן הלאה. אבל, אם אתה לוקח שולחן, וכיסא, וחלון, ואני יודע מה, מחשב, לא יכול להיות במשל ביניהם קנאה או מריבות, נכון? כי המחשב מה יגיד? למה לא יושבים עליי? והכיסא מה יאמר? למה לא מדליקים אותי? זה בכלל לא במושגים שלהם, נכון? לכל אחד יש את הייחודיות שלו. הרבה פעמים הבסיס למריבות בין ילדים זה או קנאה או שנאה או מריבה על קמצוצי תשומת הלב והחום והאהבה שההורים מרעיפים. מה צריך לעשות? לקחת תכונה אחת מיוחדת לכל ילד שהילד מודע לה, לא שאנחנו מגלים לו, שהוא מודע לה שבאמת יש לו את המה. נניח יוסי יש לו את הלב הכי טוב בבית הזה, יש לו לב טוב. אני מתחיל ממש לפמפם את זה, וכל הזמן אגיד לו, יוסי, אתה יש לך לב טוב, אתה מיוחד בזה. אז השני קופץ, דוד אומר, רגע, ומה איתי? אתה? אתה הכי חרוץ בבית הזה, אתה מיוחד בזה. לתת לכל ילד איזושהי ייחודיות שהוא מודע לה, שהוא מאמין בה, שאנחנו לא מבלפים אותו, שהוא יודע שהיא קיימת בו, ולהתחיל לפמפם את זה בבית, הרבה, 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 הרבה. פתאום אתה תראה באופן עקיף, שזה מאוד משפיע, ומוריד את כמות הרמת הידיים, כי זה כבר לא שני כיסאות. זה כיסא ושולחן, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. דבר נוסף שגורם למריבות בבית, זה חינוך תקיף של ההורים. לא תקיף, סליחה, תוקפני. חינוך תוקפני גם יכול להוליד מריבות בין ילדים. אמרתי, יש לנו את הקורס, זה דיסקונקים מדהים, מדהים, שנקרא הרישיון לחנך, זה 15 שעות ההזנה, שהורים לומדים את זה בבית, מברכים אותנו על זה. יש לכם עכשיו עד ראש השנה, 25% הנחה על הקורס הזה, זה קורס מדהים שמשנה חיים של בית, פשוטו כמשמעו. אז אני מציע גם לך, ובעזרת השם, שתראו תועלת.
טוב, תודה רבה.
בשמחה. נספיק עוד מאזין, אישי. 2 דקות. טוב, חיכה הרבה זמן על הקו, שלום, ערב טוב למאזין ממש בקצרה. נפל. נפל? בסדר. זהו, מאזינים עיקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. ותודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו באמת גם לתוכנית הזו פחות מ-48 שעות לפני סיומה של שנת תש"פ, שהייתה שנה כל כך משמעותית בחיים שלנו. נזכיר ונאמר לכם שחובתנו או קבלת טובה לראש השנה ללמוד חינוך. לא להנהיג את המסעית האדירה הזו שנקראת ילדים, משפחה, בלי בלמים, בלי לדעת איך עושים את זה. תפנו אלינו לאתגרים בחינוך ל-077-405-2003. 077-405-2003. זהו, מאזינים יקרים, מה נאמר, יהי רצון שבאמת נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים, לחיים טובים ולשלום, לאלתר, שכל החולים יתרפאו, והבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. תודה רבה בסיומה של שנה זו, תודה באמת מרגשת ומיוחדת לידידי היקר, מנכ"ל הרדיו אבי רוזן, על כל הרעיונות, העצות, הדרבון בתוכנית הזו. תודה מיוחדת מאוד למנהל התוכניות, ידידי בצלאל כהן, שמשקיע שעות רבות רבות מאחורי הקלעים רק בתוכנית הזו, על מנת שנביא אליכם באמת תוכן ייחודי, מותאם, תוכן שבאמת באמת חולל בשנה הזו מהפכה, באמת מהפכה אדירה בכל הציבור שלנו. אני מקבל את התגובות ממקומות בלתי צפויים, זה מהארץ, מהעולם, זה פשוט מדהים וזה זכות אדירה, שאנחנו באמת מודים לכל העוסקים במלאכה. זה הזמן גם לומר תודה מיוחדת על שנה נפלאה של תסקיטים, 78 תסקיטים במספר, ליעל איבר, שמפיקה לנו את התסקיטים הללו. תודה לישי נוימן, הטכנאי, תודה לשלמה פולק, שענה בערך לכמה מאות שיחות מתחילת השנה. נשוב ונשתמע בשנה הבאה, בעזרת השם ובישועתו. לילה טוב, והמשך האזנה הרבה.
מאמינים לשועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 ורכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
חג שמח מקידישיק. קולקציית החגים האופנתית עכשיו בחנויות הרשת. בואו להתחדש. קידישיק מאחלת שנה טובה לכל עם ישראל.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר נועם אחד. כוכבי 85-10.
ירושלמים, השנה קונים מתנות לחג שיקחו אתכם לפסגה. מבצעים שלא תמצאו בשום מקום אחר. כל החנויות שבדיוק חיפשתם במקום אחד. חנייה בשפע, שעתיים ראשונות חינם. פסגות רוממה, לואיס ברנדס, פינת ירמיהו, ירושלים.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
כל חי ואת רוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
ישנם הלכות ופרטים רבים בדיני ארבעת המינים. אנחנו יושבים עם רבני בית הוראה ומקפידים על כל ההלכות וההידורים כדי שהציבור יקבלו ארבעת המינים למהדרין מן המהדרין.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות, 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
עכשיו בלוטו 23 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 46 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל